במהדורה המרכזית, יממה אחרי הבחירות, אנחנו נעסוק גם בחיים האמיתיים. בתגובה למתקפת החיזבאללה על קריית שמונה, ביצע צה"ל תקיפה נרחבת בעומק לבנון. במקביל, הלחימה בעזה נמשכת. ביממה האחרונה, כוחות צה"ל חיסלו עשרות מחבלים ויתרו אמצעי לחימה רבים בח'אן יונס ובשכונת זיתום. רב סרן נפתח שחר, בן 25, ממושב פרן, מפקד פלוקה בגדוד צבר של גבעתי, ובא היום למנוחות בשעה 3 בבית העלמין פרן. סרן ניתאי סייף, בן 24, מירוחם, ובא היום למנוחות בשעה 4:30 בבית העלמין בירוחם. במעבר חד, אולי חד מדי, מהקרבות בעזה לקרב בערים החרדיות, אנחנו נהיה כאן בהמשך עם כל התוצאות מהבחירות לרשויות המקומיות. נשוחח כאן במהדורה עם כמה מהמועמדים שניצחו אמש בבחירות, וגם כאלה שנעים בין הפסד לניצחון. אנחנו ננסה לדבר על כל אלה ועוד, ככל שיותר לנו הזמן. איתנו באולפן צוות המהדורה המרכזית, עורכת האקטואליה של כל חי אסתי פלד, יוסף בן חיים על הביצוע הטכני, כאן באולפן אבי בלום. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי איתנו, הזכרנו את שמות הנופלים אתמול, אבל בוא נדבר על ההצעה של נשיא מצרים, שמדבר על הפסקת אש שיכולה כאן להסתרר בתוך ימים.
כן, יכול להיות, תשמע, אני שומע מהמתווכות, בעיקר מהקטרים שמצננים את האווירה, ושבוע הבא יצא שוב צוות המסע ומתן לקהיר. נשיא מצרים רוצה לקחת לעצמו גם כן נתח וחלק בכל העסקה הזאת, או בכל התיווך בעסקה הזאת. צריך לזכור, ישנה מציאות אחת שבה קטרים מובילים אותה, ארצות הברית, מצרים ועוד, אבל בעיקר השתיים הללו מתווכות, ולמתווכים יש כל מיני אינטרסים משלהם, כדי גם להוריד את הציפיות וכדי להעלות את הציפיות, גם כדי ללחוץ על ישראל. לא נראה שבשבוע הקרוב יהיה משהו, אבל...
אז מה זה אמצעי לחץ על ישראל מצד הנשיא המצרי? אנחנו רואים גם את הנשיא ביידן שמדבר על כך שאי אפשר להמשיך בסיטואציה הנוכחית. יש כאן אמצעי לחץ כדי שבסוף נתניהו ינוע כלפי עסקה?
לא בטוח, כי אתה שומע פעם ראשונה הערב הזה בקולו את ישראל הנייה, שמדבר על כך שהוא מוכן להתגמש. ומה הוא אומר? לא בטוח שכל המאזינים שלנו יודעים את זה הערב הזה. הוא מדבר על כך שלמען העם הפלסטיני ישנם צרכים שצריך לעשות אותם. אז זאת האמירה המעניינת שלא שמענו אותה מישמעאל הנייה, ממעשה מנהיג החמאס. אבל באותה נשימה הוא גם קורא לערביי ישראל ולתושבי מדינת ישראל הערבים כמובן להמשיך ולעלות דווקא בחודש הרמדאן להר הבית, כי אחרת זה לא ישתלם להם. אז כך שמיד בצד אחד הוא אוחז בגזר, מצד שני הוא אוחז במקל. אז שתי הנקודות הללו נכונות. תשמע, כדאי גם לנו להוריד את רף הציפיות. בסופו של דבר ישנם שיחות, לא תמיד הן נראות ונשמעות מעל לפני השטח בצורה הנכונה, בצורה הטובה. גם אני חושב שכדי לא להפיח תקוות גדולות יותר במשפחות החטופים שליבנו עליהם כל הזמן, צריך לתת לאירועים הללו להתכנס מתחת לפני השטח. לא רק לחץ אמריקאי, לא כל כך לחץ כלפי ישראל, אלא כלפי הפנים שלהם. גם לנשיא האמריקני יש שנת בחירות, מסתכלים על כך גם במערכת הביטחון, אבל
טוב,
צהל...
ואנחנו במעבר חד, נעבור לעסוק במערכות הבחירות שלנו, מקרבות לקרבות, זה באמת סוריאליסטי. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
איתנו כעת ראש עיריית אלעד הנבחר, יהודה בוטבול, שלום לך, ערב טוב. שמע, שתי מערכות בחירות סוערות שבהן הצליח ישראל פרוש לנצח. בוא נגיד, חבר'ה שהיו מנוסים ממך במערכת הפוליטית, אתה באת בלי הרבה ניסיון מתוך העיר, אולי זו הגדולה, הבאתם דיל בין חסידות ויז'ניץ לשס, ועשית את משהו שבשס האמינו שהוא כבר בלתי מושג. קודם כל, איך התחושה ביום המחרת?
ברוך השם, תחושה טובה של סייעתא דשמיא, שמחה גדולה. בעיקר השמחה הגדולה, הגדולה זה על זה שהצלחנו לאחד בתוך הציבור שלנו בצורה מוחלטת, שזה דבר שהשתקף בכל הקלפיות, ברוך השם. וכמובן, שמחה שהצלחנו להביא עוד קהלים ולעשות איחוד גדול מכל המגזרים והעדות. ואין, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, וברוך השם שזכינו לזה.
ראיתי אבל שלא חגגת אתמול, ואתה יודע מה זה מתחבר למה שפתחנו איתו עם הנופלים במערכות בעזה, במערכה בעזה, והשאלה שלי בסוף, כבן תורה, כי אתה יודע, אתה בסוף אלעדי תושב העיר, איך התחושה שלך כשחוגגים אצלנו בשעה שאימהות הולכות להלוויות של נופלים?
חד משמעית, זה כל המערכת בחירות הזו היא נפלה עלינו בזמן שלא פשוט, לא פשוט לעם ישראל, ולכן אתמול גם יושב ראש התנועה הרב אריה דרעי התקשר אליי ואמר לי בעזרת השם, ברוך השם הצלחנו, אבל אני חושב שזה לא זמן לעשות חגיגות ניצחון, וזה באמת נכון ככה, באמת גם אתמול שהתכנסו הפעילים, אי אפשר אפילו לא לבוא לפעילים ולהגיד להם תודה רבה, זה לא שייך. אתה גם אסור לך להיות כפוי טובה, אנשים שממש עבדו במסירות נפש בחודשים ארוכים, היה צריך לבוא
ולהגיד תודה, ואמרנו שם גם כן. ראו עליך ששמחת ולא חגגת, ובאמת זה היה משהו יוצא דופן שראוי לשבח. אני רוצה לדבר איתך, בוא נדבר קצת פוליטיקה. הבטיח ישראל פרוש שהוא יישאר בעיר, ואני שואל אותך אם בשורה התחתונה תצרף את פרוש שדגל התורה לקואליציה, כי אין לך כל כך מה להציע להם, כי את שני הסגנים כבר הבאתם, אחד לויז'ניץ ואחד לדתי לאומי.
נכון, את שתי הסגנים כבר חילקנו, אבל בהחלט אין לי שום איזושהי שנאה או כעס או משהו אישי נגד ישראל פרוש. בשמחה רבה מבחינתי, אם הם ירצו לשלב ידיים ולמען תושבי העיר, לעשות טוב לתושבי העיר, כי בסוף אנחנו נבחרנו כדי להיות שליחים של הציבור, לתת לציבור את מה שמגיע לו, ואם הם ירצו להיות חלק מזה מתוך כבוד והערכה, אני אשמח לעשות את זה.
אבל בסוף עם כבוד לא הולכים למכולת, והשאלה אם אתם מוכנים לשבת איתם. למשל אמרת במנשר שהוצאת שלא תביא הנחתות מחוץ לעיר, קודם כל האם אתה עומד מאחורי זה, אבל דוגמה, אפשר לחלק את ההוגה כך שמנכ״ל יש לו מאמונים או של דגל התורה, האם אתם פתוחים להצעות במסע ומתן על ניהול העיר? אתה כמובן עומד בראשות העיר, הניצחון שלך, אבל האם תסכים ללכת כאן לאיזושהי שותפות בניהול העיר?
אני בהחלט, כשאני אמרתי לשלב ידיים, לא התכוונתי לשלב ידיים רק מסביב לשולחן כדי לשבת ולאכול ביחד, אלא התכוונתי בתפקידים מכובדים. אני לא אנהל פה בוודאי את המסע ומתן ואגיד פה איזה הצעות יש לי להציע להם, אבל בוודאי ובוודאי שאני מתכוון לזה מתוך כבוד והערכה לכוחות שנמצאים שם ולציבור ששלח אותם. סוף גם אותם, יש מאחוריהם ציבור שאני מחויב לו, אני מחויב לכל הציבורים בעיר, לכל הקהילות בעיר, ואם הקהילות האלה בחרו את הנציגים האלה, אז בוודאי שאין לי שום בעיה לשבת איתם ולנהל יחד איתם את העיר.
תראה, אני אלעדי גם בעברי, אני אגיד לך, זה לא סוד שישראל פרוש לא היה כוס התה שלי, ואתה נראה בן אדם הוגן, אבל אי אפשר להתעלם ממה שהוא עשה בעיר, ולפני זה היו קדנציות שראשי הערים אישה סוחלפו כמו גרביים, הוא בא ונתן כאן עשור של עשייה, והשאלה שלי אליך, איך תשכנע את האלעדים שלא הצביעו לך, וגם את אלה שהצביעו, שאתה הולך לקדנציה שלא תדמה לקדנציות הקודמות של מועמדים איתם שס.
ברוך השם, אני חושב שזכינו לאמון מופלא, אמון מלא מהציבור. וכנראה זה לא בסתם, זה בא בצורה שהציבור בחר בנו, כי הוא הבין שאנחנו יכולים לתת לו את מה שהוא צריך לו, ואנחנו נעשה את זה. תדע לך שבסוף בסוף הכל זה עניין של סייעתא דשמיא. יכול להיות אנשים שהם מוכשרים מאוד אבל לא מצליחים, ויש אנשים שהם פחות מוכשרים, והקדוש ברוך הוא נותן להם סייעתא דשמיא. אנחנו יהודים מאמינים, בני מאמינים, מתפללים לקדוש ברוך הוא שייתן לנו את הסייעתא דשמיא. ברוך השם, בחמש שנים האחרונות שהייתי בעיר, כל תושבי העיר נהנו ממני, והם כנראה ראו שגם יש לי את האפשרות שהקדוש ברוך הוא נתן לי את הכלים לעזור להם, ועכשיו הכלים האלה,
בסוף,
ברוך השם, גדלו.
מחזיק המפתחות של הקואליציה יהיה בידי ויז'ניץ, שהם אלה שבסוף, כשמסתכלים על המספרים, נתנו לך את הרשות.
אם תסתכל על המספרים, קודם תראה בהחלט שברוך השם, הציבור, הדבר הראשון שבולט לעין, שהציבור הספרדי כולו, ממש אפשר לומר רוב מוחלט שלו, תמך בנו. אני חושב שזה ניכר מי שיודע לנתח את הקלפיות של אלעד, ואם אתה תושב העיר של אלעד אז אתה יודע בדיוק איך אפשר לבדוק את הדברים האלה. וגם, אני לא יודע אם, אני לא יודע למה אתה חושב שלסיעת ויז'ניץ תהיה בעיה עם זה שסיעת שלומי אמונים תצטרף לניהול העיר. אני לא חושב שגם שם מדובר באנשים עם סנאות ונקמנות. אני ישבתי עם הנציג של ויז'ניץ לא פעם ולא פעמיים במשך החודשים האלה. ישבתי עם הבן של האדמור אחר הרבה מאוד פעמים. בסוף, בסוף, בסוף. כל אחד יודע שיש את המטרה המרכזית שהיא לנהל את העיר בצורה רגועה ובטוחה למען תושבי העיר. זה מה שאנחנו מתכוונים לעשות למען התושבים, לתת להם שנים של עשייה מתוך כבוד וערכה אחד לשני, ואני משוכנע שהקדוש ברוך הוא, כמו שיעזור לנו עד עכשיו, יעזור לנו הלאה.
לסיום, נשמע ממך אחרי מערכת הבחירות הזאת מילה טובה גם לראש העיר היוצא ישראל פרוש? יש סיכוי?
למה לא? אני חושב שאחד הדברים המרכזיים שבולטים בו, שהוא היה אוהב לעזור לאנשים בשעת צרה. היה. הוא אוהב לעזור, לא היה. גם עכשיו הוא אוהב לעזור לאנשים בשעת צרה. זה דבר שאין ספק שזה מעלה גדולה. אני חושב שזה דבר גדול מאוד.
יפה. ושאלת סיום, כמועמד ספרדי, שאלת טעם, האם כבר קיבלת את ברכתו של אמר הדיאטרה, הגאון רבי מרדכי מלכה?
אני תראה, אני לא חושב שרבנים צריכים להתקשר לפוליטיקאים. אני בעזרת השם מתכוון לעלות לשני רבני העיר בהקדם, לקבל את ברכתם, וברכה של תלמידי חכמים, בפרט שזה מר הדיאטרה. אני חושב שזה דבר שרק מביא סייעתא דשמיא ורק טוב.
יהודה בוטבול, ראש העיר הנבחר, בהצלחה באמת מכל הלב. בהצלחה.
תודה רבה רבה לך ולמאזינים.
ואיתנו אנחנו מוצאים אותו כעת מישיבה לשיחה קצרה, שר הפנים משה ארבל, ערב טוב.
ערב טוב לכם, ערב טוב למאזינים.
בוא, לא יהיה לנו זמן לדבר פוליטיקה לדעתי, אז בוא נדבר על העניין הזה של הבחירות. אתה מרוצה מהליך ניהול הבחירות? כי מצד אחד ההצבעה עברה כסדרה, מצד שני ראינו אחוזי הצבעה מאוד נמוכים במגזר הכללי.
אז ביחס לאחוזי הצבעה, חשוב לציין שבעצם ההשוואה הייתה באופן טבעי ל-2018, יחד עם זאת, שלוש מערכות הבחירות שלפני 2018, חלקם היו עם יום שבתון, חלקם היו ללא יום שבתון, היו מערכות בחירות שהממוצע שלהם עמד גם כן על 50%. ויחד עם זאת, אני בהחלט הייתי מאוד מאוד שמח אחוזי הצבעה גבוהים יותר. אי אפשר לשכוח שאנחנו נמצאים עדיין בתקופת מלחמה. היו במהלך יום הבחירות אתמול צבע אדום גם בצפון וגם בדרום. לצערנו הרב גם נפלו שני חיילים ברצועת עזה.
אז בדיעבד זו לא הייתה טעות שלא לדחות את מערכת הבחירות. ראינו את אחוזי ההצבעה שכנראה נובעים גם מהמלחמה. אולי אנחנו החרדים הרווחנו, אבל אני לא יודע אם זה היה לטובתנו, שבמגזר הכללי הסתכלו על זה בעין עקומה קצת, הנה הנציגים החרדים דוחפים מערכת בחירות, בשעה שיש חיילים שמשרתים בעזה.
השיקול בסוגיית מועד הבחירות, מבחינתי, מתחילת דרך, הצמנתי את עצמי, את דעתי, ביטלתי אותה לדעתם של גורמי המקצוע וצה"ל, ביקשתי כל הזמן עמדות, גם כשהייתי צריך לשנות את דעתי בעקבות ששינוי עמדה בצד צה"ל, עשיתי את זה בשמחה רבה. אני חושב שבסוף אנחנו אנשים פוליטיים אמורים לקבל את ההחלטות. במקרים האלה שהם נוגעים בעצם לליבת הדמוקרטיה על בסיס מסד נתונים ועל בסיס המלצות גורמי המקצוע, קיבלנו המלצות גורמי המקצוע ונצמדנו אליהם. אני כן שמח שלא האויבים שלנו הם אלה שיקבעו לנו את הסדר הדמוקרטי כאן. אי אפשר לשכוח דבר נוסף, אותה גם אבי משפטן בכיר אתה מבין מה המשמעות שוועדות מקומיות לתכנון ובנייה הן כמעט משותקות מלעבוד, הן לא יכולות לתפקד באופן שוטף בגלל...
כל הרשויות היו תקועות בעצם.
וזה כן, יש לי מחיר משמעותי מאוד למשק, מחיר מאוד ליוקר המחיה, לחיים של כולנו. ולכן טוב שזה נעשה, אנחנו כמובן צריכים להיערך לקראת המועד בנובמבר של 11 הרשויות שבהם דחינו את הבחירות בצפון ובדרום. וברוך השם, אני באמת מודה לקדוש ברוך הוא על היום הזה.
ממה שאנחנו שומעים מכיוון הממשלה שבה אתה חבר, אז גם לא בטוח שבנובמבר יהיה אפשר לקיים שם בחירות עם הניצחון המוחלט וההליכה לטווח ארוך. זאת אומרת, אתם כבר נערכים לאפשרות שגם את המועד הזה תצטרכו לדחות.
אני נכון להיום נצמד למועד שבו הכנסת אישרה גם בוועדת הפנים את המועד, אליו אנחנו נערכים. נקווה מאוד שבאמת יד ישראל תגבר עד אז. אמנם זה נובמבר וזה שנה אזרחית אותה שנה, אבל בוא לא נשכח שבאמצע עובד גם ראש שנה, יום שבו הקדוש ברוך הוא חוטא חיים לכל חי, ובוודאי ובוודאי שבניסן נגלו ישראל, בניסן עתידים ביגל, אנחנו מאמינים ומאמינים שבזאת השם עד אז אנחנו נמצא את עצמנו במקום הרבה הרבה יותר טוב.
אני רוצה לחזור.
הייתי רוצה כן. לתת רק עצה טובה אחת.
בבקשה.
לראשי הרשויות המיועדים הנבחרים.
עצות אנחנו מחלקים בחינם.
ובבמה הזו, החשובה הזו, אני רוצה לומר לכם, הנבחרים החדשים, תזכרו שאתם ראשי העיר ונבחרי הציבור, לא רק של אלה שבחרו בכם, ונבחרי הציבור של כולם, וגם של אלה שפעלו כדי שלא תבחרו. ביום שנבחרתם, אתם צריכים להגיע לרשות המקומית, מתוך ענווה, מתוך חושת שליחות, לשרת את כל הציבור, תושבי הרשות המקומית.
ואתה מפנה את זה בעיקר לראשי הערים מהמגזר החרדי, זה אני יכול
לכולם,
להוסיף.
לכולם. לכולם.
אתה יודע מה באווירה הזאת, אני רוצה לשאול אותך, לי הפריע, ראינו אתמול בחלק מהערים החרדיות, בחורי ישיבות שחוגגים, והשאלה, איך אנחנו יכולים להסביר את זה כלפי חוץ, שאצלנו בחורי ישיבות חלקם בגיל הגיוס, שאנחנו מספרים שהם יושבים ולומדים, ורובם ככולם יושבים ולומדים, אבל בסוף התמונות שראו אי אפשר להתעלם מהן. מה אנחנו משווים כששואלים אותנו, אמרתם שהם יושבים ולומדים בישיבות, בסוף אנחנו רואים אותם מתגייסים למערכות בחירות.
אני, עם כל הכבוד והערכה לביקורת, לא מקבל את הביקורת הזו, בסופו של דבר, מערכת בחירות, בפרט ברשות המקומיות, היא פעם בחמש שנים, גם בחורי ישיבות, הם חיים בתוך עמם, יכולים גם בין הסדרים וגם אחרי הסדר שלישי, לשמוח על תוצאת בחירה כזו או אחרת, או להתאבל לחלוטין על תוצאה שהם לא מרוצים ממנה. בסופו של דבר, לא ניתנה תורה למלאכי השרת, אין ספק שהמילי התורה בתארתה צריכים לקבל את מעמדם, לאפשר להם להמשיך ולעסוק בתורה, יחד עם זאת, ובאותה נשימה אני אומר, שכל האנשים שחושבים שחולצה לבנה וכיפה שחורה בלבד, היא סיבה לפתור מגיוס, חונכנו בישיבות כבר, שלא ככה מצב, אדם צריך באמת להיות עמל בתורה, שתורתו תהיה אומנותו, כדי לזכות לאותו מעמד שמאפשר לו בעצם, לעסוק בתורה, ואם לא כך, אנחנו בהחלט צריכים... לאפשר לאדם חרדי שמתגייס, להתגייס לצהל ולשרת את השירות הצבאי ולסיים את השירות הצבאי שהוא עדיין חרדי.
הייתי שואל אותך איך זה מתיישב עם ההליכה שלכם, עם הפלג הירושלמי בחלק מהמקומות, אבל נשים את זה רגע בצד כי אתה משמיע דברים. ברוח מה ששמענו בשעתו ממרן הרב עובדיה ומרן הרב שך, זכר צדיק לברכה, צריך לומר את זה. אני רוצה עדיין כן לגעת בנושא הבחירות ולשאול אותך אם המודל הזה... וראינו את אחוזי ההצבעה, עם המודל של הפיכת יום שבתון שייועד רק למי שילך להצביע, הוא משהו לדעתך שצריך לחשוב עליו בשינוי חקיקה.
שר האוצר שוחח איתי על הדבר הזה, גם על עלויות הכבדות מאוד למשק. אני אמרתי לו שאני כמובן על המועד הזה לא מאמין שבלוחות הזמנים כשהוא דיבר איתי ממש שבוע לפני הבחירות ניתן היה לשנות המצב, אבל בהחלט מיד לאחר הבחירות... אנחנו נפגוש בסיבוב השני, בעשירי למרץ, למניינם, יום בחירות שבו לא יהיה יום שבתון. מדינת ישראל ידעה להתמודד עם זה גם בעבר ברשויות המקומיות. זה לא חלק מעשרת הדיברות וזה לא סטטוס קוו, ובהחלט אפשר לדון על זה. אני לא שולל את האפשרות.
אוקיי, שאלה נוספת כאן, השאלות המאזינים, מה שנקרא. אנחנו ראינו בבחירות האלו כמות בלתי נתפסת של מעטפות כפולות, מדובר בחריגה טוב בגלל המלחמה על רקע המלחמה, אבל עדיין אנחנו לא רואים את כולן ספורות, ובחלק מהערים זה משפיע גם על התוצאות, וברמה המקצועית, מתי יהיו לנו תוצאות סופיות בכל הערים, גם של המעטפות הכפולות?
למעשה, במערכת הזו, כפי שציינת, גם בשל הרחבה לבתי חולים ולמאושפזים, וגם למקלטי דיור, וגם לחיילי צה"ל שנמצאו בחזית ובמערך הלחימה ממש. אתמול נתתי אישור חריג לקבוצת טנקיסטים בעזה שעסקו בלחימה, להאריך להם את ההצבעה עד לחצות לילה, כדי שהם באמת יוכלו להשלים את המשימה ולבצע אותה, ולהצביע. הגענו ל-114,000 מעטפות כפולות. אני מאמין שעד יום שישי, אנחנו בבוקר...
רגע, כמה זה בהשוואה למערכת בחירות קודמת לפני 5 שנים?
זהו, במערכת הבחירות לכנסת מדובר בדרך כלל כ-400,000. במערכת הבחירות לעיריות, זה בעבר לא היה בכמויות כאלה בכלל. היה מדובר ממש על אלפים בודדים. ההרחבה הזו וכמות החיילים שהיו גם במילואים ובשדה הקרב, והרחבת ימי ההצבעה של שבוע בעצם לפני מערכת הבחירות, הביאה אותנו למספר משמעותי כזה, אנחנו נערכנו לזה. אני מעדיף שהתוצאות יהיו תוצאות אמיתיות על פני תוצאות מהירות. ואני יודע לומר לכם שמאתמול ב-10 בלילה, עד השעות הללו, בלי הפסקה, משמרות אחרי משמרות, עושים עבודה מדויקת בצורה טובה, יוצאת מן הכלל, לרבות סריקת הפרוטוקולים, ואני לא מעיץ בהם, בכדי שהתוצאות באמת יהיינה תוצאות אמת, תוצאות מדויקות.
אבל עד שבת, אתה חושב שכבר יהיו לנו תוצאות? עד שבת, עד ראשון, מה פחות או יותר הצפי?
אני מאמין שעד יום שישי בבוקר אנחנו נחזיק כבר תוצאות אמת במערכת.
לפחות המועמדים יוכלו להיכנס לשבת, ואין שמחה כהתרת הספקות, חלק יש להם עוד סיבוב שני.
אני רוצה גם להודות בהזדמנות הזו לאלה שעושים במלאכה, באמת עובדים מסורים מאוד במשרד הפנים, שעושים מלאכת קודש בעבודה הזו, במסירות, שעות על גבי שעות, ימים ולילות, שבלי ספק בלי המעמד שלהם...
וחלק נמצאים גם בתוך השטח בעזה, אז בכלל, בפעם הזאת, זו באמת מסירות. שר הפנים, משה ארבל, תודה רבה לך. ניתן לך לחזור לפגישה. תודה רבה. פרסומות ומיד נשוב.
המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב.
אנחנו יוצאים ממערכת בחירות מצולקת, ויש לנו את שאלת היום שלפני, שהפכה ליום שאחרי, כי יום לפני הבחירות שחווינו אתמול, היה את הדיון בבג"ץ, שקצב לנו מועד עד סוף חודש מרץ, המדינה צריכה להגיב מדוע לא תגייס את בחורי הישיבות, וגם צריכה להגיב לנושא הזה של תליית תקצוב הישיבות, בגיוס בחורי הישיבות. וכאן אנחנו נמצאים במערכה שבה אנחנו נצטרך לראות את כל המועמדים החרדים, את כל חברי הכנסת החרדים והשרים החרדים מתיישבים סביב שולחן אחד ומנסים להגיע לפתרון, גם בגלל כל הפידבקים שאנחנו מקבלים מהליכוד, בעיקר את הקו שאותו מוביל שר הביטחון יואב גלנט, שדורש היום, ממש בשיחה שהייתה ביממה האחרונה, שדורש להיצמד לקו שנוקט בני גנץ, ואומר אני אסכים לאשר כל הסדר שמקובל גם על בני גנץ. וכאן במישור הזה יכול להיות שאנחנו נראה התפתחויות בשבועיים הקרובים, גם לקראת הסיבוב השני בבית שמש, ששם נראה, ייתכן מאוד, תמיכה של ש"ס במועמד של דגל התורה, אולי כאיזשהו סוג של נדיבות של מנצחים אחרי הניצחון באלעד, יוכלו להתפשר בבית שמש. ואיתנו יהיה מיד שמולי גרינברג, המועמד המוביל לראשות עיריית בית שמש, ומי שעלה לסיבוב השני. שלום לך, ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
אתה יודע מה, בוא נפתח בזה, אני רוצה להשמיע לך דברים שאמר כאן ממש לפני שבוע יושב ראש ש"ס אריה דרעי. ואם נלך לסיבוב שני, אתה מוכן להתחייב שבכל מקרה תתמכו רק במועמד חרדי?
כן, חד משמעית, אני מקווה שגם בצד השני יתחייב לעשות את הדברים האלה.
מה אתה אומר? האם אתם כבר יושבים למסע ומתן כדי להשיג תמיכה מקיר לקיר בך כמועמד חרדי, כי המתמודדת מולך כנראה, אנחנו מחכים למעטפות הכפולות, אבל כנראה שזו תהיה עליזה בלוך.
כן, ככל הנראה באמת זה תהיה עליזה בלוך. אנחנו מחכים כמובן לתוצאות, ביותר מאוחר בלילה אנחנו נדע את התוצאות הסופיות, אבל הפער ביני לבין שני המועמדים האחרים הוא פער גדול יותר, אז כנראה שזה לא ישתנה, אבל בוא, נחכה ונראה, זה אחד. שתיים, אני שמח על האמירה הזאת, מקווה רק שהיא תתממש, ושהיא תתקיים, אני די מי שאמר אותה.
זה תלוי גם בכם, זה לא סוד שאתה מאנשי חבר הכנסת מוישה גפני, היית אצלו בלשכה שנים רבות, והוא ישב עם דרי רק לפני שבוע וחצי, האם אתם מתקדמים מהלכה למעשה, לשיחות, למגעים, הרי אין תמיכות חינם, ושום דבר לא נשאר באוויר.
אז אם היית עובר על תוצאות הבחירות של אתמול בבית שמש, לא היית אומר לי, אתה מאנשי מוישה גפני, היית, כלומר, אני מאנשי הקונצנזוס המלא, הרחב, של כל התושבים, של כל העדות והחוגים, זאת הייתה התמיכה בי. מכל החוגים היה, מהציבור החרדי, מהציבור הדתי-לאומי, מהציבור החילוני.
אבל הבחירות מאחורינו, לפחות הסיבוב הראשון, אז אפשר גם לענות פוליטיקה. אתה בסוף צריך לעשות פוליטיקה, אתה רוצה להיות ראש עיר, תצטרך לעשות פוליטיקה. האם התיישבתם סביב השולחן?
אני פניתי ושוחחתי, אני חושב, עם כל חברי הסיעות כבר, עם כל השותפים הקואליציונים, אני או מי מטעמי, ומתחילים שיחות ודיבורים. אני מקווה מאוד שאנחנו נשלים את המלאכה, ובעזרת השם נוכל לברך על המוגמר וללכת לסיבוב השני, ובעזרת השם לנצח פה בניצחון גדול. וקדימה, להתעסק בדברים האמיתיים, לקדם את העיר, לפתח את העיר.
בוא נשאל ברמה האישית, יודע, ישר פתחתי איתך עם דרי, ומה תגובתך? היה לך לילה לא פשוט, התחלת מהמקום האחרון, לפחות בסקרים של מומה פילבר, ועברת להובלה, קצת להרגיש ב-2024 כמו ביבי ב-96. איך התחושה?
אני רוצה להגיד לך שלרגע לא הרגשתי את מה שהצופים ראו את המטלת הזאת של הגרפים שעלתה וירדה. אני את הסקרים של מומה פילבר ראיתי לאורך כל החודש האחרון, הבנתי שאין פה משהו שהוא קרוב לאמת, כי ראיתי וידעתי נתונים אחרים, אז כך שהם לא שיקפו לי את הנתונים. אתמול בערב בשעה בין 7-9 ישבתי עם המספרים היטב, הסתובבתי במתה דגל התורה והסתובבתי במתה כוח, ראיתי את הנתונים, ידעתי בשעה 10 כשיצאתי מהמתה, התקשרתי למי שהתקשרתי באסטרטגיה, האנשים שליוו אותי, אמרתי להם, הנתונים הם ככה, תקשיבו טוב, אני יכול לעמוד על זה, אני לא יודע מה יהיה במשך הערב. אני נמצא במקום הראשון.
אגב, אני חייב לומר לך שאחד מהאסטרטגים שלך, אני נכנסתי לאולפן קול חי בשעה 10, ואמרתי, בניגוד למדגמים, שמולי גרינברג יהיה במקום הראשון, על סמך באמת הנתונים שהוא הביא, והוא אמר שיש להם נתונים ברזל. אז אם אתה מסתכל קדימה, עם הנתונים האלה, בלי תמיכה של ש"ס או סגירה עם ויז'ניץ גור, לא תוכל לקחת את הסיבוב השני. והשאלה האם אתה יכול, אחרי כל המשקעים שהעיר הזאת עברה בסיבוב הראשון, בעיקר מול ויז'ניץ וגור, האם אתה יכול להביא גם אותם אליך?
אז אני, מי שהקשיב אתמול לנאום הניצחון, הניצחון ביניים נקרא לו, כשהיה אתמול אני אמרתי מפורש, בוא נשאיר את כל המשקעים מאחורינו, בוא נשאיר את הפוליטיקה הארצית בארצי, ולא נשליך את זה לעיר בית שמש, ונשב אנחנו כמו בוגרים סביב שולחן, נשב ונסתדר כדי ללכת לדבר האמיתי, להצעיד את העיר הלאה. ואני מתכוון לכל מילה שאמרתי, ואני כבר פונה ויושב עם האחרים, עם אחרים, יש כאלה בהתקדמות יותר, יש כאלה בהתחלה ממש, אבל בוא נחשוב שאנחנו עברנו, אנחנו אחרי לילה, חלקם לא היו זמינים בכלל, אבל יש תחילת שיח או התקדמות של שיח בחלק מהקבוצות, אני מקווה מאוד שאנחנו גם תניה בטפח של יום יומיים אחרי הכל.
אתה בסוף בשר מבשרה של דגל התורה, ויש מי שאומר הרי את בית שמש יכולתם לקבל בדיל, גם את רכסים, יכולתם להגיע לכל זה בסוג של מסע ומתן, בלי להיגרר לכל הקרובות האלה, במבט לאחור, זה היה מיותר?
תראה, מלכתחילה, אני נכנסתי לעבירות הזה כשהייתה רק עליזה בלוך, ולא היה מתמודד נוסף. איך אומרים, ההתמודדות הנוסף באה בהפתעה, בגלל החלטה, על, נקרא לזה על... לא משנה, נקמה, לא נקמה, אנחנו כבר לא בהתחשבנויות האלה. בסדר, קרה מה שקרה.
ואצלך ברמה האישית תמיד יותר נחמד להביא גם לספק סחורה בקלפי, ולא על בסיס דילים. שמואל גרינברג, המועמד החרדי, ולאור הכרזתו של דרים לפני שבוע, אפשר להגיד המועמד המוסכם החרדי, אז אפשר בהחלט לאחל לך בהצלחה. תודה רבה, וניפגש כאן עוד שבועיים.
תודה רבה.
אנחנו עוברים לפרשננו הפוליטי איתי גדסי עם הצהרה מאוד מעניינת של שר הביטחון יואב גלנט.
שלום.
מה בפיך? שלום.
ממש לפני מספר דקות אנחנו שומעים את שר ביטחון יואב גלנט למעשה מדבר על חוק הגיוס, על העובדה שצריך להביא חוק גיוס. הוא אומר, אפשר לעשות את זה, אפשר להביא חלק מהציבור החרדי להתגייס, אבל הוא מוסיף שם דבר, מערכת הגיוס, מערכת הביטחון בראשותי תביא חוק רק אם הוא יהיה מוסכם על כל חלקי הקואליציה. קרי מיישר קו...
וכאן הוא מתכוון כמו שפתחנו לבני גנץ, שזה מוקש נכון. מאוד גדול... לפוליטיקאים החרדים, כי ראינו מה ההצעה שגנץ שם על השולחן, זה הצעה שהחרדים לא יוכלו לחיות איתה. זה אומר שירות לכולם, גם לבני הישיבות.
שירות לכולם במנגנונים מסוימים, חלק שירות לאומי, חלק קהילתי וכו' וכו', כמו שהרחיבו גם גנץ וגם אנשיו, אבל מה שיותר מעניין זה שגלנט בעצם מוציא את עצמו מהליכוד, אומר אני לא, ומערכת הביטחון כמובן בראשותי, לא יהיו חלק מהאג'נדה של הליכוד. אנחנו שומעים לפעמים ליכוד נקימה, ותשמע איך מדבר שלמה קרי, איך דיברה גלי דיסטל, איך מדבר את, אתה יודע, כל חברי כנסת, דודי אמסלם כמובן, לעתים אפילו בצורה יותר אוהדת מהעמדה החרדית, ולכן העמדה היום של גלנט היא בהחלט הסמן השמאלי בממשלה הזאת, הוא מיישר קו יחד עם אייזנקוט, יחד עם בני גנץ, והדבר הזה
טוב, גלנט הוא הרי חצי קפלניסט, זה כבר היינו במחאה, הוא בעצם היום נכון. לא נחשב כחלק אינטגרלי טבעי של הליכוד, הוא עשה כבר חצי צעד לכיוון מחנה המרכז שמאל.
אין ספק שגלנט נמצא על התפר הזה, הוא גם אגב לא הגיע, הוא לא בשר מבשרה של הליכוד, אנחנו זוכרים שהוא הצטרף לליכוד אחרי שהוא ביקר בכמה מפלגות, אבל כמובן הוא מחפש את דרכו קדימה לתוך המיינסטרים של הציבור הישראלי, והוא כנראה מבין שבציבור הימני זה לא בדיוק הזמירות שהם יאהבו, וכדי לבלוט בציבור המרכז שמאל, הוא צריך כמובן להתיישר לכיוון המרכז שמאל, ולכן העמדה הזאת כנראה, כמובן האתגר הזה, זה מגביר את האתגר
ואנחנו בצל האתגר הזה שבאמת מחייב התגייסות מקיר לקיר וחשיבה משותפת.
אז אני חייב להתייחס למה שאמר הרב גרינברג. כבר בשעות האחרונות יש מסע ומתן מתקדם בין הסיעות החרדיות. כשאני אומר מסע ומתן, אתה יודע, בדרך כלל זה מתחיל גם בערוצים הלא רשמיים שמנסים לגשש. כולם מבינים כאן שש"ס תקווה את הטון, הרי דרך אמנם לא ניצח בבית שמש, אבל חבירה שלו לבלוך או לגרינברג תכריע את הכף, הדבר הזה כמעט ברור. מהצד השני, הידיים שלו די כבולות, היות והשותפים שלו שהם גור וויזניץ, הוא לא יכול להכזב אותם.
מן הצד השלישי, הוא הבטיח כאן שהוא בסיבוב שני יתמוך במועמד חרדי, וחייבים לומר שראינו את שלומי אמונים תומכת במועמד החרדי בצפת, למרות שהיא גם יכלה לעשות שם איזשהו גומלין ולבחור מאחורי הקלעים בראש העיר המכהן.
בסבירות גבוהה גם הדבר הזה יקרה, רק הדבר כמובן תלוי במסע ומתן, מה הוא יקבל, איך הוא יקבל, וכמובן הצורה שבה הדברים יוקשו, ואני מניח שהדברים האלה כבר בשעות האלה מתבשלים.
טוב, נאחל בהצלחה למסע ומתן הזה, כי זה אומר שני דברים, א', שיהיה לנו עוד ראש עיר חרדי, ודבר שני, שיוכלו להתפנות ולטפל בעניינים הבוערים באמת. איתי גדסי, פרשננו הפוליטי, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה, ערב טוב.
ועכשיו איתנו מי שהיה אמור לקחת את העיר בהליכה בלי בחירות בכלל, סטייל מודיעין עילית, בסוף נגרר למערכת בחירות, לא קלה, אבל הביא שם תוצאה חד משמעית. אנחנו מדברים על ראש עיריית ביתר עילית, מאיר רובינשטיין, 61.1% מול המועמד של ש"ס שקיבל 33.9%, עם 9 מנדטים בעירייה. שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך, לא דייקת כל כך, זה 66% ושמונה מנדטים, כן.
ושמונה מנדטים, טוב, הוספתי לך עוד בקשיש, נו. אבל גם ככה ההישג יפה, יוצא מן הכלל, אני רוצה...
אתה לא יכול להעניק את המנדטים, מי שמעניק
נכון. את... אלו תושבי העיר. אז בוא נדבר על תושבי העיר. מי מתושבי העיר שהיה פותח את עיתון המודיע ערב הבחירות, הוא לא ראה בכלל את שמך כמועמד אגודת ישראל. אז בוא לא נדבר על אלעד, נשים אותה בצד אולי בהמשך. איך זה? איך אתה מרגיש כאגודאי, נציג של אגודת ישראל, בתוך הקיר הזה הפנים אגודאי?
אלבון צורב, בושה וחרפה, שבעיתון של אגודת ישראל לא מופיע ביתר עילית לפני בחירות. התביישתי, לא רק אני, אלא כלל החסידים בביתר עילית התביישו, שכלל האדמו"רים, ללא יוצא מן הכלל, אמר להצביע עבורי ולהצביע למפלגת כוח, ואמר הדעתה של העיר, בירך אותנו שלא נלך לצערי הרב עם האות ג' אלא עם האותיות כוח, בגלל שאנחנו רצינו לשלב את הצעירים בתוכנו, כי ולהביא קהלים נוספים ולמגר אחת ולתמיד מה
שהצלחנו. זו הייתה הטענה בגלל שלא שמתם את עוד ג'
ולמגר ורגע ולמגר אחת ולתמיד את מפלגות הלוויין שהם אנטי דעת תורה, שברוך השם הצלחנו שבביתר עילית אין כבר שום מפלגה שאין לה דעת תורה, וזה היה בושה. ואני מכאן מביע מחאה נמרצת לעיתון המודיע שבייש אותנו ופגע בנו ולא פרסם את הבחירות בביתר עילית לפני את נציגי אגודת ישראל, וזה היה בושה.
וואו, זה דברים חמורים, קשים, נוקבים. זה נאמר יום למחרת הבחירות.
אני דיברתי.
ואני שואל אותך גם כמזכ"ל שלומי אלונים.
אני מדבר מאוד בעדינות, ואני מתנסח בזהירות, בכבוד הראוי.
אז אני שואל אותך, מה תהיינה ההשלכות של ההליכה הנפרדת הזאת של ויג'יץ וגור, שהביאה לאיבוד עיר באלעד של נציג אגודת ישראל, וגם אצלך ראינו, אפילו לא התייחסו למועמדות שלך. מה תהיינה השלכות לטווח הארוך יותר?
לגבי השלכות, אנחנו כמובן פנינו תמיד לשלום ולאחדות, כך אני נוהג, כך הרב מאיר פרוש פועל. פה הייתה בעיה הרבה יותר שורשית. הגיעו כמה וכמה גורמים שרצו לערער את הלגיטימיות של סיעה מכובדת בתוך אגודת ישראל, שזה סיעת שלומי אמונים, שנוכחנו לראות שיש לנו בשלומי אמונים את התמיכה המלאה של מרבית, לא רוב אלא רובה דמינקרה, רוב רובם של חברי מועצת גדולי התורה תמכו במועמד שלומי אמונים באלעד. אז באיפה שיש מחלוקת אבל בביתר עילית שכולם תמכו, ובבית שמש גם רוב חברי מועצת גדולי התורה תמכו במועמד שגרינברג.
למרות ששם בור וויג'ית תמכו באבוטבול.
כן, אנחנו לא מזלזלים חלילה. נערה, נערה ופשטי. אנחנו מכבדים מאוד. אבל איך אפשר למחוק?
ואני שומע את הדברים שלך. אתה יודע מה? מצד אחד, תוך כדי מלחמה, ואתה אומר, בזה מתעסקים אצלנו? במריבות הפנימיות האלה בתוך אגודה, שגם לא ייפסקו, איך שאני שומע את זה, זה לא ייפסק אחרי הבחירות. הדברים לא ייעלמו.
קודם כל, זה באמת כאב גדול שמאז שנחרב בית המקדש רבה שנאת חינם ומחלוקת, וזה גם מעכב את בניית בית המקדש. אבל בהחלט ברגע שהגיע בחירות, אז צריך ללכת לבחור. מה לעשות? הבחירות נדחו ונדחו, בסוף הוחלט שכן הולכים בחירות. וכמובן כל צד צריך לעשות הכל להרבות מחלוקת, וכמובן התפקיד שלנו, כל אנשי הציבור כעת, זה להתכנס יחד ולעשות הכל למען השבת השלום והשלווה במחננו. אבל להשיב שלום זה לא אומר להסיר לגיטימיות מקבוצות נכבדות ומכובדות ביותר.
רגע, להסיר אתה רואה את זה כניסיון שנעשה להסיר לגיטימיות מהקבוצה של שלומי אמונים? כי שמענו את הקולות שאמרו, בעצם אין חסידיות קטנות, אפשר לפרק את המחנה הזה. אתה רואה שזה הניסיון שנעשה, ואם כך אני שואל אותך, מה התוצאות לדעתך? כי מצד אחד יש הפסד באלעד, אבל היה פריימריז בכל הארץ. בבקשה.
אני לא מדבר איפה, אני לא נכנס בין גדולי ישראל, אצלנו מכבדים כל גדול בישראל. אני אמרתי, אני בביתר, אמרתי לאנשים ששאלו אותי, כל אחד מי שיש לו רבו מובק, שאומר לו מה לעשות, חייב לשמוע בכל רבותיו, אחרת אני לא רוצה להיות חבר שלו. בכל מערכות הבחירות אמרתי כך לכל ידידיי וסביבתי. אבל אני שואל אותך, מה זה מאבדים לגיטימיות? אם באשדוד נכנסו שתי מנדטים לשלומי אמונים, אם בצפת יש שתי מנדטים, אם בטבריה יש מנדט, אם בביתר יש 8 מנדטים, אם בבית שמש יש 3 או 4, זה כרגע מתנדנד. הרביעי עכשיו צריך לתת לו דחיפה.
אתה אומר ניצחנו את הפריימריז הפנים אגודאים? זה מה שאתה אומר לשאלתי.
אם בבני ברק יש 2 מנדטים, בחיפה נכנס מנדט פעם ראשונה, ובתח תקווה נכנס מנדט פעם ראשונה, בגבעת זאב יש 2 מנדטים לשלום האמונים, ליפסקר ורוזנטל, בימנוי יש 2 מנדטים, ובירושלים יש 3 מנדטים. אמנם אחד לא משלום אמונים שם, בסדר.
בירושלים נתקעתם אגב עם ה-6-3, בסוף אתה מגיע מירושלים. את זה לא הייתי מציין כהישג גדול.
קודם כל, כל דבר הוא הישג, אני אומר שקיימים ציבורים. שקודם כל שקיים ציבור, זה שאנחנו צריכים להשתפר בירושלים ולהתקדם. עכשיו, היינו כמה שנים בלי נציג שם. הרב יוסי דייג'ה פעל גדולות ונצרות, אבל בשנים האחרונות הוא לא היה בעירייה. ולכן עכשיו כרגע מגיעה נציגות חדשה ובריאה ודינמית, יוצאי ביתר, שאני מעיד עליו שמיים וארץ, וזה שעצם שמירת הכוח לאחר מחצית קדנציה שלא היה לנו כמעט נציגות, זה גם הישג. אבל עדיין, בואו לא נדבר על... אני אומר רק, איך אפשר למחוק את כל הדברים האלה? וכל הנציגים האלה באו מהאוויר? או שכולם, רובם ככולם, או כולם ממש, כל הציבור החסידי נשמע לכל רבותיו, והצביע לנציגים הללו.
ואתה בכל זאת
אומר... אז איך אפשר למחוק? איך אפשר למחוק ציבורים, אדמורים, רבנים, מורי דרך, קבוצות של ירי שמיים? אז
עם הפנים קדימה, תוכלו לרוץ למשל לבחירות ארציות. עם מי שאתה בעצם אומר שהוא שולל את הלגיטימציה שלכם כקבוצה? איך אפשר לרוץ ביחד?
אני כל לילה אומר הרי אני מוחה לכל מי שאז פגע או ניסה או זה, ואני גם, להתקדם קדימה, לא מנהלים מלחמות. עד הרבה, פנינו לשלום. אנחנו באופן חד משמעי, והברור ביותר, רוצים, מעוניינים, חפצים, ונעשה הכל להשיב את השלום באגודת ישראל על כל גווניה. אבל צריך להבין מה קרה פה.
בוא נדבר על מערכת היחסים שלך, אנחנו מדברים על הפנים הגודאית, בוא נדבר גם על מערכת היחסים המאוד קרובה שהייתה לך עם אריה דרעי. תראה, זה לא סוד שהייתם בקשר, אני לא יודע אם היה פוליטיקאי, אולי מאיר פרוש שקיבל ממך את מה שדרעי קיבל, והנה הוא בסוף שס הלכה לך על הראש, ולא רק שהלכה לך על הראש, אלא יישם המועמד נגדי והקים המתה חסידי. ואני שואל אותך, האם תם עידן היחסים המיוחדים בין אריה דרעי למאיר רובינשטיין?
קודם כל, אמרתי לפני דקה, מה זה תם? מה זה תמו יחסים? בעבודת ציבור אין תמו. בעבודת ציבור תמיד צריכים לדעת, לגשר ולחבר. האם פעלו בביתר, נכון?
כן, אבל עד היום כשיורים לך טלפון, יצאת מכל ישיבה, אפשר להגיד, אי אפשר עכשיו, אם הוא יכול להתקשר, אני לא יודע. לא לתת לו סגן, להתייחס פחות. זו השאלה. האם תדע לשקם את מערכת היחסים עם שס, או שאתה בכלל לא מעוניין בזה?
אני מחויב לכלל תושבי העיר ביתר עילית. אני כמובן מודה יותר לאלה שבחרו בי, אבל אלה שלא בחרו בי, אני מחויב להם. בטח ובטח שהם היו אנשים תמימים, צדיקים, שהוציאו להם ממועצת חכמי התורה. אני לא כועס עליהם. אני אוהב אותם.
אז על מי אתה כן כועס?
מי שהוביל את זה...
אתה נשמע כאוב, על מי אתה כועס?
לא, קודם כל ברוך השם, הצלחנו בסייעתא דשמיא, ולמרות הכל, כל התחזיות, ברוך השם, העיר ביתר, הוכיחה בגרות. אני רק כאוב, לא כאוב מש"ס, ולא כאוב מאריה דרעי, ולא כאוב מאיש כזה או אחר. אני כאוב ש-15 שנה, דאגתי והשקעתי וטיפחתי את השלום ואת האחדות ואת אהבת ישראל בביתר עילית. וכעת, בנוסף לכל העבודה שקשורה לניהול עיר, בהבאת תקציבים ובטיפוח העיר, עכשיו כעת אני צריך גם להשקיע, והרבה, ואני הולך לעבוד קשה על זה, להחזיר את השלום ואת האחדות.
טוב, דיברת על הניצחון שלכם, של שלומי אמונים, בוא נדבר על עיר שבה, בוא נגיד, לא היה לכם ניצחון בלשון המתה, וזו אלעד. תדע מה, אני שואל אותך ברמה האישית, אתם חברים הרבה שנים, הרמת טלפון לישראל פרוש, מה אמרת לו?
עזוב את הקטעים האישיים, אנחנו מדברים על דברים ציבוריים.
זה הכי מעניין.
עזוב, לא כל מה שמעניין אותך, אני אמור
לספק. פתחת פה, אז בואו נמשיך, נו.
לא, לא בקטע האישי, בקטע הציבורי אני אענה לך על כל שאלה. קטע אישי זה עזוב. אני אומר שישראל פרוש עשה לעיר אלעד יותר מכל ראש עיר שאני מכיר, ויותר בכל הערים שאני מכיר, ואני מכיר. אבל זה עזוב. אנחנו עכשיו אחרי בחירות. מה שנעשה פה, הרי כולנו יודעים עכשיו ורואים את הנתונים, שאילולי קבוצות בתוך אגודת ישראל שעברו צד, הוא היה ראש העיר היום.
נכון, אלה המספרים.
אני מדבר רק על נתונים, אני מדבר, אני מבקש, אם אתה מזכיר חסידויות או קהילות, אז אני צריך לעבור נושא. אני מדבר, אני לא מדבר, אני מכבד את כולם, ואני לא נכנס בין הערים הגבוהים. אני רק אומר נתונים יבשים. עכשיו, מי גרם לזה? מי הוביל את זה? זה כבר שאלה של פרשנויות שכל מאזין יחליט בעצמו. אבל זה שאמרו, הרי מה היה הטענה של שס? מדוע ישראל פורוש רץ באלעד? נכון? זו עיר ספרדית.
אתה אומר, התברר שאם ויז'ניץ הוא היה מביא גם כן ניצחון. אבל זה אילו.
אני מבקש לך לא להזכיר חסידיות.
זה אני אומר, לא אתה אומר.
לא, אבל אם אתה מדבר איתי והציבור שומע, אני מכבד את כל גדולי ישראל.
אז משפט סיום בבקשה.
כן. כן.
כן, בבקשה.
בבקשה, אז אני אומר שוב, רבותיי, לציבור הרחב, לא צריך לקחת את הפוליטיקה באופן אישי. צריך ללכת, נכון, כל אחד לשמוע בכל רבותיו, לזה לציבור הרחב, ולהסקני הציבור, ואני כולל את עצמי בתוכם, אסור לנו לנסות, להעלות על דל מחשבתנו,
במשפט הזה נסיים, כן.
לנסות להעלות על דל מחשבתנו החרמה או הסרת לגיטימציה מציבורים נהדרים ונפלאים הנשמעים לכל רבותיהם.
מאיר רובינשטיין, ראש עיריית ביתר עילית לעוד 5 שנים לפחות, תודה רבה לך. פרסומות ומיד נשוב. אנחנו מסיימים שבוע סוער, בתקווה להגיע כאן בשבוע הבא ולהתחיל לעסוק בעניינים האמיתיים. שמענו ממשה ארבל שר הפנים, עד שבת תהיה לנו תוצאות בכל הערים. אנחנו אומר תודה רבה לעושים במלאכה, לאורך את האקטואליה של רדיו כל חי, אסתי פלד, ליוסף בן חיים על הביצוע הטכני. כאן היה איתכם בשעה האחרונה אבי בלום. שבת שלום, תודה רבה.